השיעור שלנו. אלוהים, אנחנו שוב מודים לך על הזכות שנתת לנו, שאנחנו יכולים לבוא בפניך ולעבוד אותך ברוח ובאמת. בפנים אלוהים, שהדברים ששמענו וראינו, אתה אכן תשתמש בהם כדי לבחון את עצמנו, וגם שבזכותך אלוהים, בזכות מעשיו של ישוע, שאנחנו נתקרב אליך עוד יותר. מפעלים שגם כעת שאנחנו שוב פונים לדברך, מפעלים שאתה תהיה איתנו, זוכרים כמובן גם את הילדים וגם את בריין שמלמד למטה, מבקשים את החסד ואת הברכה שלך על כולנו. בשם ישוע. אמן. ביום שני האחרון, ביליתי חלק גדול מהיום, או חלק גדול מהבוקר לפחות, אחר צהריים, בלטרון, בקצת תפילה והתבוננות. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקים בחיי היומיום שלנו, שלעיתים קשה לנו להסתכל קצת במבט על, על מה שאלוהים קודם כל עושה בחיים שלנו, בחיי המשפחה שלנו, בחיי הקהילה, ובימים האלה גם כמובן במה שאלוהים עושה, לפחות מבחינה רוחנית, גם במדינה שלנו. ובזמן השקט הזה התחלתי אותו כמובן עם תפילה, ואחר כך תכננתי את היום, ואחר מכן למדתי קצת בנושא של כבוד אלוהים. שאת הנושא הזה אני רוצה קצת לחלק גם איתכם. אני דרך אגב מאוד ממליץ לכולנו, אם יש לנו אפשרות מדי פעם לקחת זמן מכל העיסוקים הרבים שלנו ולבלות כמה זמן במחשבה ובתפילה עם אלוהים. כמובן שהמטרה שלי גם הייתה קצת לחשוב על העתיד של העבודה, גם של הגפן וגם כמובן של הקהילה. אז כמה דברים שאני רוצה לחלק אתכם הבוקר בעניין של כבוד וכבוד לאלוהים. כמובן שכמו כל דבר שאנחנו רוצים ללמוד, הדבר הראשון שחשוב להבין זה מה המשמעות של המילה כבוד. אז הסתכלתי בשני מילונים, המילון בבילון, ככה היא מגדירה את המילה כבוד. הוא אומר, יקר, מעמד, הוקרה, הערכה וגם חשיבות. לעומת בבילון במילון אחר, רב מילים, רק לקראת הסוף, אחרי שהוא נותן הרבה ההגדרה של הכבוד לאנשים, כבוד עצמי, שמדבר על כבוד לאלוהים, הוא אומר או מגדיר את זה כך. אומר, כבוד לאלוהים הוא רוממותו של אלוהים, רוממותו של אלוהים, הודו והדר, הוד והדר בהתגלותו, ואז הוא מסיים ואומר, האל עצמו. הוא מגדיר את הכבוד או כבוד לאלוהים כאלוהים עצמו. אני חושב שכפי שנראה, יש משהו בהגדרה הזו. לעתים בתחילת הנאומים של אנשים חשובים, במיוחד באחרונה שמענו הרבה מאוד נאומים של הנשיא המדינה שלנו באירוע של ה-70 ואירועים אחרים. אז הרבה פעמים אנחנו רואים שאחרי שהוא מציין אנשים חשובים בשמם הפרטי או בתפקידם, בסוף הוא אומר, מכובדיי כולם. דרך אגב, אלה מכם שאף פעם לא הקשבתם לנאומים של נשיא המדינה, ראובן ריבלין, שווה מדי פעם להקשיב לנאומים שלו. אני חושב שהוא יודע לנאום. אז בעצם מה שהוא אומר, כאשר הוא אחרי הרשימה הזאת אומר, מכובדיי כולם, הוא בעצם אומר שאנשים האלה יש להם תפקיד חשוב או מעמד מיוחד, ולכן בשונה מכל האנשים האחרים שיושבים בקהל, הוא מציין את שמם במיוחד, גם בגלל שכנראה שיש להם השפעה על אחרים. ולכן שווה או אפילו חובה מבחינתו לציין אותם באופן פרטי. הם מכובדים בגלל מי שהם, אבל גם בגלל התפקיד שהם ממלאים. אבל מה לגבי כבוד אלוהים? או מה לגבי שאנחנו מדברים על להביא כבוד או לתת כבוד לאלוהים? מה זה אומר לנו בחיי היומיום שלנו? או יותר מזה, איך עלינו כמשיחים להביא כבוד לאלוהים? אז אלה הם כמה שאלות שננסה לענות עליהם ביחד. דרכיו, יש למישהו רעיון מה זה להביא כבוד לאלוהים? לחיות על פי מצוותיו, כן? אוקיי, החיים שלי ואיך שאנחנו חיים את החיים שלנו אל מול אלוהים, זה אוקיי. טוב. כבוד. אבל מה זה כבוד? אוקיי. תפילה בהחלט דרך להביא כבוד לאלוהים. אוקיי, מצוין. יש לנו התחלה טובה, אז אנחנו נדבר על כמה דברים. כבוד אלוהים, כמובן, בראש ובראשונה מתייחס למישהו שאלוהים. כלומר, כמו שראינו בהגדרה שאומר האל עצמו, אז גם כשאנחנו מדברים על הכבוד אלוהים, אנחנו מדברים על כלל התכונות של אלוהים. אנחנו מדברים על, כמובן, כמו גדולתו של אלוהים, שהיא גם הכבוד. זה גם מה שאנחנו מסתכלים בחיים שלנו, שאנחנו מבינים מיהו אלוהים. ומכיוון שאלוהים הוא אל אחד ויחיד, בגלל כל התכונות הנפלאות שלו, מגיע לו את הכבוד הגדול ביותר. אבל כאשר אנחנו מדברים על כבוד של אלוהים, צריך להבין שכבוד של אלוהים, בראש ובראשונה זה כבוד שיש לאלוהים לעצמו. כלומר, לא כבוד העצמי, אלא הכבוד שיש לאלוהים לעצמו. כלומר, עוד לפני שאלוהים ברא את העולם, לפני שהוא ברא אותנו, לאלוהים היה כבוד. והכבוד הזה היה מושלם. לכן גם כשאנחנו מדברים על הכבוד שעלינו להביא לאלוהים, אנחנו בעצם לא מוסיפים שום דבר לאלוהים. הרי אלוהים הוא מושלם, ומכיוון שהוא מושלם, כל מה שאנחנו עושים זה אפילו לא טיפה בים. יחד עם זה אנחנו כמובן נקראים להביא כבוד לאלוהים. אבל חשוב להבין שקודם כל אלוהים בשלמותו, גם בגלל האופי שלו ומי שהוא, יש לו את הכבוד שלו. ובכל זאת, כמו שאמרתי, עלינו מצווים להביא כבוד לאלוהים ולכבד את אלוהים. ההתייחסות שלנו לאלוהים, כשאנחנו מדברים על הכבוד שאנחנו צריכים לתת לאלוהים, כלל ההתייחסות שלנו לאלוהים הוא בעצם הדרך שבו קודם כל אנחנו חושבים על אלוהים, בראש ובראשונה הדרך שבו אנחנו חושבים עליו, שנית, הדרך שבו אנחנו מדברים עליו, ושנית, גם איך שאנחנו מתנהגים, לא רק כלפיו, אלא כלפי אחד, כלפי השני. או כמו שציינו, האם אנחנו מצייתים לו. כלומר, הדרך שבו אנחנו מצייתים לו, הוא גם הדרך שבו אנחנו מכבדים את אלוהים. לכן, כשאנחנו מדברים על הכבוד שאנחנו צריכים לתת לאלוהים, זה מכלול של כלל הדברים שאנחנו עושים. אבל הכביכול הזה הוא לא רק הדברים הגדולים שאנחנו חושבים עליהם, אבל גם הדברים הקטנים של היום-יום שלנו. זה מתבטא אולי בדרך שבו אנחנו לפעמים אפילו מתלבשים, זה מתבטא בדרך שבו אנחנו אפילו באים לקהילה, אם אנחנו באים בזמן לקהילה. תתארו לעצמכם שאם הייתה לנו בימים המטורפים האלה, למשל, פגישה עם שר הביטחון, האם היינו מגיעים באיחור? כנראה שלא. אני מתאר לעצמי שאפילו היינו מגיעים לשם לפחות שעה או חצי שעה לפני הזמן. זה מראה על הכבוד שאנחנו נותנים לאדם כאשר אנחנו מגיעים למקום כלשהו בזמן. לכן, כשאנחנו מדברים על המכלול הדברים, חשוב לנו לזכור שבכל מה שאנחנו עושים, בכל מה שאנחנו חושבים, בכל מה שאנחנו אומרים, ובכל המעשים שלנו, כל הזמן, עלינו לכבד את אלוהים. אבל לכבד את אלוהים זה גם אומר לכבד את שמו של אלוהים. אלה מכם שהייתם איתנו לפני שבועיים, בזמן הדרשה, אם אתם זוכרים, אנחנו לומדים את עשרת הדיברות. אז למדנו על כך שהדיבר אומר לנו שאסור לנו להשתמש בשם של אלוהים לשווא. הזכרנו בין היתר שהשם של אלוהים, כמו השם שלנו, בעצם מייצג את מי שאנחנו, מייצג אותנו, ולכן עלינו לכבד גם את השם של אלוהים ולא להשתמש בשמו לשווא. זו הסיבה שאלוהים אכן מצווה אותנו לא לזלזל, לא להשתמש לשווא בשמו. כפי שראינו אז, השם של אלוהים מייצג את כלל התכונות של אלוהים וכלל האופי של אלוהים. מזמור כ"ט מתחיל בכך שאומר לנו, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. כלומר, התפקיד שלנו, אשר נבראנו על ידי אלוהים וגם בצלם אלוהים, הוא להביא לו כבוד והדר בכל מה שאנחנו עושים. זו הקריאה שלנו, אבל זו גם התפקיד שלנו, כאלה שנבראנו על ידי אלוהים. יותר מזה, גם הבריאה של אלוהים, השמיים והארץ, מספרים את כבודו של אלוהים ומביאים לו כבוד. זה מה שאומר לנו מזמור י"ט, פסוק הראשון. אומר, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. השמיים מספרים כבוד אל. הבריאה של אלוהים נותנת לו כבוד. ושאנחנו בעצמנו מביטים בבריאה של אלוהים, כאשר אנחנו מסתכלים על השמיים ועל הכוכבים, כשאנחנו מסתכלים על העצים ועל השדות, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, על הגוף שלנו, אז אנחנו מתפלאים מכוחו ומחוכמתו של אלוהים, וגם מיופיו של אלוהים ובדרך שהוא ברא את העולם שלנו, וגם כמובן אותנו. בפרקים האחרונים של ספר שמות, ספר השני של משה, אלוהים מצווה אותו לבנות את אוהל המועד. הוא נותן לו הנחיות פרטניות ומדויקות מאוד. ואכן משה, בהתאם למה שאלוהים הגדיר לו, בונה את אוהל המועד ובמיוחד את כל הכלים שהיה באוהל המועד. בפרק מם, הפרק האחרון בספר שמות, אנחנו קוראים שמשה סיים את כל ההכנות האחרונות להקמת המשכן. ואז כאשר הכל מוכן בהתאם, אפשר להגיד, לסרטוטים האדריכליים של אלוהים, נאמר לנו שכבודו של אלוהים מילא את המשכן. שימו לב איך משה מתאר את האירוע המדהים הזה. בפסוקים 34 ו-35 של שמות פרק מם. שמות מם 34 ו-35. אומר, ויחס הענן את אוהל המועד, וכבוד אדוני מילא את המשכן. ולא יכל משה לבוא אל אוהל המועד, כי שכן עליו הענן וכבוד אדוני מילא את המשכן. כבוד של אלוהים היה דבר שלא היה אפשר לתאר את כבודו של אלוהים. ויותר מזה, משה לא היה יכול להיכנס אל אוהל המועד, כי כבוד אדוני מילא את האוהל. כבוד או כבודו של אלוהים, בדומה להיותו של אלוהים, להווייתו של אלוהים, הוא דבר שאנחנו לא יכולים לתאר או אפילו לדמיין. עכשיו, חשוב גם לזכור שמכל הנביאים, משה היה אדם הקרוב ביותר לאלוהים. עליו אלוהים אומר שאלוהים דיבר איתו פנים אל פנים, כמו שאדם מדבר אל ידידו. יותר מזה, אנחנו יודעים שמשה בילה הרבה מאוד זמן, החל מהסנה הבוער, וגם במשך 40 שנה שהוא ליווה את העם שלנו במדבר, ורק זה היה צריך הרבה, לא רק סבלנות, אלא בעיקר הרבה תפילה ותחנונים לאלוהים, שאכן ייתן לו כוח להמשיך ולהוביל את העם במשך תקופה הארוכה. אז לכן, אם יש אדם שהיה קרוב לאלוהים, זה משה. ובכל זאת, אפילו משה לא היה יכול לתאר לנו את הכבוד של אלוהים. אבל גם בהמשך לפרק למד ג' ששם מתואר על כך שאלוהים דיבר אל משה פנים אל פנים, הוא מבקש דבר מאוד מיוחד מאלוהים. ואלוהים, אפשר להגיד, בגלל הכבוד או הקשר שהיה למשה, אלוהים עונה לו לבקשה בחיוב, אבל עם מגבלות. תפנו איתי בבקשה בספר שמות, פרק למד ג', ואני אקרא את הפסוקים 18 עד 23. שמות למד ג', פסוקים 18 עד 23. כך משה אומר לאלוהים, ויאמר, הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחוניתי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראוני האדם חי וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בניכרת הצור, ושוחתי כפי עליך עד עברי. הסורתי את כפי, וראית את אחוריי, ואת פניי לא יראו. משה מבקש מאלוהים לראות את הכבוד שלו. ואלוהים אומר שאדם לא יכול לראות את הכבוד של אלוהים או את פני אלוהים ולחיות. אבל אלוהים, שוב, בגלל הקשר המיוחד שהיה למשה עם אלוהים, הוא מציב אותו בפינה על צור מסוים, הוא אומר שהוא שם את ידיו עליו, ואחרי שכבודו עובר, הוא רואה את החלק האחורי של הכבוד של אלוהים. אבל שוב, גם את מה שמשה ראה, הוא לא יכל היה לתאר לנו. משה ראה משהו מהכבוד של אלוהים, אבל את המשהו שהוא ראה, הוא לא היה יכול לתאר לנו. זה אכן דומה למקרה של ישעיהו בפרק ו', כאשר נאמר לנו שישעיהו ראה את אדוני. אבל גם ישעיהו לא היה יכול לתאר לנו את מה שהוא ראה. ישעיהו רק אומר לנו שקצה הבגד שלו מילאה את ההיכל. זה התיאור היחיד שהוא יכול לתת לנו. כבוד אלוהים, כפי שאמרנו, הוא מלא ההווייתו של, או הווייתו האלוהי של אלוהים. זה מלא הנוכחות של אלוהים וגם כלל התכונות של אלוהים. כבוד אלוהים לא רק שנמצא בכל מקום, כי אלוהים נמצא בכל מקום, אלא שהמילה כבוד או כבוד של אלוהים מופיע לא פחות מ-400 פעמים בכתובים. כי הכתובים מדברים על אלוהים. וזה גם מראה לנו על המרכזיותו של הנושא של כבוד האלוהים. במקומות רבים אנחנו מוצאים שכבוד של אלוהים הוא אפילו חלק מהשם של אלוהים. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. במזמור כף דלת, פסוקים 7-10, מתואר, אלוהים מתואר כמלך הכבוד. בראשונה לקורינטים, פרק ב', פסוק 8, נאמר לנו אדון הכבוד. שנייה לפטרוס, פרק א', פסוק 17 אומר, שמתייחס לישוע, אומר, שכן קיבל יקר וכבוד מאת אלוהים האב. כלומר, ישוע קיבל כבוד, את מלוא הכבוד מאלוהים האב. ובראשונה לפטרוס דלת 14, אומר, כי אז רוח הכבוד, רוח האלוהים, נחה עליהם. כלומר, אנחנו רואים שרוח אלוהים, המשיח ואלוהים, יש להם את אותו כבוד, והכבוד הוא חלק בלתי נפרד מהשם של אלוהים. אנחנו יודעים שגם אלוהים בחוכמתו גילה לנו את עצמו לא רק בכתבי קודש, כדי שנודע אותו ונדע איך לפאר אותו ואיך לכבד אותו, אבל באיגרת לעברים נאמר לנו שבאחרית הימים אלוהים גילה את עצמו דרך בנו או באמצעות בנו. בעבר נאמר לנו שהוא דיבר בדרכים שונים כמו במלאך פניו של אלוהים וביד הנביאים, אבל לפני כ-2,000 שנה אלוהים גילה את עצמו דרך ישוע המשיח. וכעת מתמקדת התגלותו של אלוהים במשיח בין אלוהים היחיד. כתוב שאנחנו חזינו את כבודו, כבוד האל היחיד. לנו שחיים אחרי הצלב, יש לנו זכות גדולה מאוד. יש לנו את הזכות כי אנחנו יכולים להבין משהו מאלוהותו של המשיח, שאלוהים גילה לנו אותו. אנחנו יכולים לדעת משהו מהכבוד של אלוהים דרך המשיח. ולכן לנו היום יש יותר הבנה בזכות המשיח. יש לנו גם כמובן את ההתגלות הכתובה והשלמה של אלוהים, כי יש לנו גם את ברית החדשה. לכן נאמר על יוחנן המטביל, שהיה הנביא האחרון בתנך, שהקטן היום הוא גדול ממנו, בגלל ההתגלות שיש לנו במשיח. אבל עם כל ההתגלות שיש לנו במשיח, זה עדיין טיפה אחד קטנה מתוך הכלל ההבנה שלנו על הכבוד של אלוהים ועל הווייתו של אלוהים. אבל יום אחד אנחנו נדע אותו, כי אנחנו נראה אותו כפי שהוא. וזה אכן התקווה שיש לנו. יוחנן בהשראת רוח הקודש, כאשר היה בגלות באי הפטמוס, נתן לנו הצצה קטנה וגם נדירה לכבודו של אלוהים. בפרק כ"א, הפרק הכמעט אחרון, אחד לפני האחרון, בספר ההתגלות, הוא כותב לנו כך בשבעה פסוקים הראשונים. אומר, ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה, כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד. תכף נחזור לזה, מדוע הוא מדבר על הים איננו עוד. ראיתי את עיר הקודש, ירושלים החדשה, יורדת מן השמיים מעת האלוהים, מוכנה ככלה מקושטת לבעלה. ושמעתי קול גדול מן הכיסא אומר, הנה משכן האלוהים עם בני אדם, וישכון עמהם. המה יהיו לו לעם, והוא האלוהים יהיה עמהם, וימחה כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד. גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו. אמר היושב על הכיסא, הנני עושה הכל חדש. אמר אליי, כתוב, כי הדברים האלה נאמנים ואמיתים הם. הוסיף ואמר אליי, היו נהיה, אני האלף והתו, הראשית והתכלית. אני אתן לצמא ממעיין המים של חיים חינם. המנצח יירש את אלה, ואני יהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לי לבן. במילים הנפלאות האלה אנחנו רואים את התיאור המדהים של יום אחד שאנחנו נהיה בנוכחותו של אלוהים וגם נראה את כבודו של אלוהים. כאשר השמיים והארץ, כפי שאנחנו מכירים היום, יעברו ויהיו שמיים חדשים וארץ חדשה. שם אנחנו נראה את מלוא כבודו של אלוהים. הרבה יותר מאשר משה או ישעיהו ראו. אבל עד אז אנחנו כאן. אנחנו כאן בעולם הזה, בארץ והשמיים האלה ולא החדשים. לכן עלינו עכשיו לכבד את אלוהים בכל מה שאנחנו עושים. עלינו להביא לו כבוד בהתנהגות שלנו, במחשבות שלנו, וכמובן במילים שלנו. אני רוצה לסיים בעוד קטע מדבריו של דוד המלך. דוד המלך כאשר מקבל את ארון הברית, הוא הכין עבורו את אוהל המועד. אם אתם זוכרים, דוד רצה לבנות בית לאלוהים, אבל אלוהים אמר לו, לא אתה אלא בנך שלמה יבנה את הבית. אבל דוד המלך בכל זאת הכין אוהל עבור המשכן של אלוהים. וכאשר באים כדי להביא את האוהל המועד בתוך האוהל, אנחנו קוראים כך בדברי הימים א', פרק ת' ז', 23 עד 36. דברי הימים א', פרק ת' ז', 23 עד 36. זה בעצם התפילה של דוד. אומר לנו, שירו לאדוני כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו. ספרו בגויים את כבודו בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, ונורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, שו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. חילו מלפניו כל הארץ, אף תיכון תבל בל תמות. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, אדוני מלך. ירעם הים ומלואו, יעלוץ השדה וכל אשר בו. אז ירננו עצי היער מלפני אדוני, כי בא לשפוט את הארץ. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואמרו, הושענה אלוהים, ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד עולם, ויאמרו כל העם אמן והלל לאדוני. כך דוד המלך הביא כבוד לאלוהים, וכך גם אנחנו בדרך שלנו יכולים ומצווים להביא כבוד לאלוהים. לפני שנתפלל, הזכרתי שאמרתי שאני אומר מדוע בדבר הראשון שיוחנן מציין על הארץ והשמיים החדשים, הוא אומר שהים איננו עוד. מדוע שם אין ים? יודעים? שאנחנו קוראים בתנ"ך בעיקר, אבל גם בברית החדשה, הרבה פעמים ים הוא לא מקום של מקלט, הוא מקום של משפט של אלוהים, מקום שיש בו סערה. אנחנו זוכרים מה שקרה ליונה, אנחנו קוראים מה שקרה לישוע שהיה בים עם התלמידים וחשבו שהם הולכים לטבוע. אנחנו זוכרים את סיפורו של שאול השליח בדרך לרומא, מה שקרה לספינה שלהם. לכן הים תמיד הוא מקום מפחיד. לכן אחד הדברים הראשונים שאלוהים אומר על המלכות השמיים, ששם לא יהיה ים. אז אלה מכם שמאוד נהנים, אלה מכם שגרים באשדוד מול החוף ונהנים מאוד, אז תהנו כמה שאתם יכולים, כי שם במלכות השמיים לא יהיה ים, אבל יהיה אורו של המשיח, ואנחנו נראה את כבודו של אלוהים, ואנחנו לא נצטרך שום דבר אחר. או-או. כן.
בת שלום, אדוארד, עוד פעם. אוקיי.
אוקיי. לא יודע אם שמתם לב, אבל אדוורד, הגיטריסט שלנו, יצא. הבת שלו לא מרגישה טוב, לא חשה טוב, כנראה עומדים לקחת אותה לבית חולים. היא הייתה, אם אתם זוכרים, לפני בערך 3 חודשים, גם כן הייתה מאושפזת, אז אנחנו רוצים לזכור אותה. אדי, אתה זוכר את השם שלה? יוליה, אוקיי, תודה. אז בואו נסיים בתפילה, נזכור את יוליה ואדוורד וגם אשתו, וגם נזכור את מה שלמדנו. אלוהים, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להתבונן ולהבין משהו קטן מאוד מכבוד שלך. מודים לך, אלוהים, על הדברים שראינו בכתובים, ובמיוחד ובעיקר על משהו שאנחנו יכולים לצפות לו בעתיד, שיום אחד אנחנו נהיה בנוכחותך, במלכותך, נראה אותך כפי שאתה, ואנחנו נהיה דומים לך. עד אותו יום הנפלא, אנחנו מבקשים, אלוהים, שתעזור לנו לדעת איך גם כאן ועכשיו להביא כבוד שמגיע לך ולשמך. עזור לנו, אלוהים, בכל מה שאנחנו עושים, בכל המחשבות שלנו, בכל המילים שלנו, לפאר את שמך ולהביא כבוד לך, כי אתה אל כבוד, אתה מלך הכבוד, אדון הכבוד. ואנחנו גם רוצים לזכור את אדוורד ואת הבת יוליה, לבקש שברגעים האלה אתה תהיה איתה ועם ההורים. בקש, אלוהים, שאתה תנחם אותם, בקשים שאתה תיתן חוכמה לרופאים לדעת איך לעזור, ואני עבור האחרים שגם סובלים ברגעים האלה. זוכרים גם את שרית שאמורה לעבור עוד בדיקה ביום שלישי. בבקש, אלוהים, אתה תהיה איתה, תעזור לה עם כל מה שעוברת. מתפללים שאתה בטובך, אלוהים, תשים על כולן את ידך המרפא. את כל אלה אנחנו מבקשים בשם הגדול והנפלא של ישוע אדוננו. אמן ואמן. שבת שלום ושבוע טוב ומבורך.